חברת הכנסת ציפי לבני, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אז פתחתם את מטה הבחירות של המחנה הציוני, רואים בחירות באופק?
מקווים לבחירות, אבל עוד לא רואים אותם.
כן, יצחק הרצוג אומר, זה יקרה ככל הנראה ב-2016.
אני שומעת לא רק אותו, אני שומעת עוד אנשים במגרש הפוליטי שאומרים שצריכים להיות ב-2016. אבל מסיום החיים לימד אותי שבכל מה שקשור למתי יערכו בחירות בישראל, לא כדאי לאמר. אבל שווה לקוות.
שווה לקוות. זה אחיזת עיניים, נכון? ככה להמתין להפלת הממשלה על חודו של כול.
למה אחיזת עיניים? זאת המטרה שלנו. קודם כל, ממשלות בסוף נופלות. ניסיון העבר במדינת ישראל מלמד שבדרך כלל גם ממשלות לא החזיקו מעמד 4 שנים. חוץ מזה תפקידנו באופוזיציה. ולעשות את המקסימום כדי לשכנע באמונותינו, בדרכנו. בסוף ממשלות נופלות מבפנים. בסוף, כשסופרים קולות, תמיד אופוזיציה זה פחות מקואליציה. מתמטיקה, חשבון פשוט. אבל זאת ממשלה מאוד צרה. והיום הם כבר דחו הצבעות על הצעות חוק, כי לא היה להם.
כן, יש מצוקה בקואליציה. אוקיי, יש ניסים לפעמים, לא?
מה יש?
יש ניסים.
לעם ישראל קרו ניסים. כן. אני מקווה ש...
בשבילכם זה יהיה...
סבנת לא יהיה לממשלה הזאת. כן,
בשבילכם זה יהיה
בהחלט... אני לא חושבת שהיא מייצגת את האינטרסים של עם ישראל.
אוקיי. ארגון שוברים שתיקה, עד כמה הוא לגיטימי אם בכלל?
הפעילות של שוברים שתיקה בחול מעולם לא הייתה לגיטימית בעיניי, ואני עוסקת רבות בכנסת בהגנה על חיילי צהל בחול. חלק מהדברים שצריכים לעשות זה שכל מי שיש לו תלונה שיתכבד ויביא אותה כאן בפני הגורמים המוסמכים במדינת ישראל. זאת את העמדה הזאת הבאתי עוד לפני שהתחיל להיות הטרנד של האיסוף בשוברים שתיקה מהבוקר עד הערב.
כן, קשה לעשות את ההבחנה. כן.
סליחה?
אני אומר שקשה לעשות ההבחנה בין פעילות בארץ לפעילות בחול, אנחנו אולם מאוד קטן.
אפשר לעשות את ההבחנה הזאת באופן מדויק, אני לא מדברת על דיבור פומבי פה. אם רוצים לפתור בעיה ורוצים לתקן דברים שקורים בצבא, אז צריך להעביר את התלונות לגורמים מוסמכים, יש פצר, שזה הפרקליט הצבאי הראשי, יש ועדות בדיקה, הם עושים את תפקידם, והם גם אלה שיכולים לפעול נגד מי שפועל בניגוד גם לערכים שלנו, גם לחוקים שחלים גם בצה"ל. זה התהליך הנכון אם אתה רוצה לתקן, וזה הכתובת הנכונה לפעול בה.
ואם אנחנו מדברים על הפרקליט הצבאי, אז אנחנו נזכרים באביחי מנדלבליט.
נכון, זה קישור מדהים.
קישור באמת מעניין. איך זה שהוועדה נוצר ככה, שארבעה חברים מתוך הוועדה הסכימו רק על השם שלו, ובעצם לנתניהו יש בחירה לבחור או באביחי או במנדלבליט, כלומר, אין לו אפילו...
הוא לא צריך לבחור, הוא זה שביקש מהוועדה לבחור אותו, אתה יודע.
כן, אבל היועץ משפטי לממשלה מכל המועמדים...
אני לא מדברת, עם חיוך יש לי ביקורת. אביחי המנדלבליט הוא אדם ישר והגון. וראוי, התהליך הוא לא תהליך ראוי, לא היה צריך לעשות את זה ככה. היועץ המשפטי לממשלה זאת דמות שצריכה להתעמת לעתים ראש הממשלה, לומר לו עד כאן, אולי אפילו לצערי במצבים קשים להגיש כתב אישום. מזכיר ממשלה זה תפקיד פוליטי, זה המוציא והמביא של ראש הממשלה. והמעבר ממזכיר ממשלה ליועץ משפטי לממשלה הוא מאוד בעייתי בעיניי. קל וחומר מקום שבו ראש הממשלה אומר זה מי שאני רוצה, והוועדה במקום למלא את תפקידה ממלאת את רצונו, וזה רע מאוד בעיניי.
אז הבעיה היא בוועדה?
זה ממש לא קשור במישור האישי להערכתי את אביחי.
הבעיה היא בוועדה? כלומר הוועדה היא שלדעתך עשתה כאן בחירה לא נכונה?
הוועדה הוציאה תוצר שהוא מנוגד למה שביקשו ממנה, ביקשו ממנה 3. היו מועמדים מלבד אביך, שגם הוא מועמד ראוי, טובים, אבל הסיפור לא המועמדים, הוועדה עשתה מה שראש הממשלה רצה, אבל התוצאה היא תוצאה בעייתית. אני לא עוסקת בגופו של אדם, אני עוסקת בעניין. והעניין הוא שמעבר מלהיות מזכיר ממשלה, להיות יועץ משפטי ממשלה, זה מעבר לא נכון. זה לעבור מתפקיד שאתה נותן שירות פוליטי לראש ממשלה, לתפקיד הכי לא פוליטי שקיים במדינת ישראל, או לפחות שצריך להיות הכי לא פוליטי במדינת ישראל. והמעבר הזה הוא מעבר לא נכון.
אני רוצה לקרוא לך ציטוט מתוך פרוטוקול שפורסם היום מבית המשפט, מהדיונים על אותם עצורים שחשודים בהצתה בכפר דומה. ילד בן 16 אומר את המשפט הבא, קושרים לי את הידיים במשך כמה לילות, ביקשתי מהם רעל, אני רוצה למות, אין לי יותר מה לומר להם, אני מבקש ממך אדוני השופט, תעזור לי. איך מתייחסים לטקסט כזה?
אני קיבלתי את העובדות שקשורות לכל התנהלות החקירה בנושא הזה. ההתנהלות של השב"כ היא התנהלות מפוקחת על ידי המערכת המשפטית. כמו שאתה אומר, הנה גם הוא מגיע לבית משפט. המערכת המשפטית קיימה עשרות ישיבות בנושא הזה מאז המעצר, כדי לוודא שהדברים נעשים נכון, ואני משוכנעת שהדברים מתנהלים נכון על ידי השב"כ, תוך כדי אמירה. שהתפיסה היא שמדובר באירוע טרור, לא באירוע פלילי.
הגם שמדובר באירוע טרור ולא באירוע פלילי, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שהשב"כ ומערכת הביטחון לא מצליחים להביא כתב אישום, או להצביע על אדם ספציפי ולומר, זה האיש.
אבל זה החקירה.
כן, עוברים הרבה מאוד ימים, החבר'ה האלה לא פוגשים עורכי דין, משהו מריח לא טוב.
אין לי ספק שמערכת אכיפת החוק עושה את כל המאמצים למצוא את האשמים. מדובר בקבוצה שהיא קבוצה שהחליטה להרוס את מדינת ישראל, לקעקע את כל היסודות שמשותפים בינינו במערכת הערכית של החיים שלנו כאן. בין היתר לשרוף, להרוג, לרצוח ערבים על מנת לשמש כאן את המערכת. ולכן, שלא לדבר על הנזק שנגרם, אבל בעיניי הרי זה אקט, ואני מניחה שגם בעיני כל מאזיננו.
זה ברור, כן, לא, לכאורה, מי שביצע את זה, אם זה הוא.
ולכן צריך לפעול נגדם, מדובר באירוע טרור, בקבוצה שהיא קבוצה טרוריסטית, זה לא אירוע בודד. וצריך לחקור ולבדוק ולעשות את מיטב המאמצים. אני לא הייתי לוקחת משפט שאומר החקור בבית משפט והולכת איתו, ואומרת זאת האמת, אני קיבלתי הסברים מהשבק על מהלך החקירה ונחה דעתי.
טוב, אגב מעניין לשמוע שקיבלת הסברים, בגלל העבר שלך שם או אין קשר?
לא.
העבר שלך במוסד.
העבר שלי במוסד.
נכון, נכון. כן, אנחנו כבר ככה מרוב נונים וגימלים והכל פה עלום. טוב, חוק היום המנוחה של מיקי זוהר, בעינייך הוא סוג של חוק שבא לעצור כפייה חילונית, או שהחוק עצמו הוא כפייה דתית?
אני מאמינה ששבת הוא חוק שיש בו ייחודיות במדינת ישראל. הוא לא חוק של דתיים או חילונים. הוא לא השבת, הוא לא ערך, הוא לא יום של דתיים או חילונים, זה יום המנוחה השבועי. אני כן חושבת שצריך להגיע להסברים שיאפשרו לכולנו לחיות כאן וגם לכבד את השבת בפרסיה. אנחנו מתנגדים לחוק של מיקי זוהר, כי הוא לוקח צעד אחד ולכיוון אחד. אני בעבר הייתי שותפה לדיונים שנעשו גם עם הקבוצות הדתיות בכנסת, שהיו אז גם של הציונות הדתית לאומית, גם החרדית, במטרה לקבוע גם שמירה על סמליות השבת בפרסיה, גם לשמר את יום המנוחה השביעי, וגם להקל על אלה שמתקשים, או על אלה שרוצים מקומות בידור. אז החוק הזה הוא צעד נוסף פחות מאוזן, אבל יש לשבת ערך בעיניי, שהוא ערך קולקטיבי ישראלי וחלק מהביטוי של היות מדינת ישראל, מדינת העם היהודי.
מעניין, מעניין מאוד הגישה הזו. נסיים עם החטיבה להתיישבות. הנושא הזה הגיע היום לדיון בוועדת החוקה, בוא נאמר כך. שמענו גם התבטאות שלך בעניין הזה. עמדתך מן הסתם צפויה. אבל בכל זאת, כאשר יש
אני כל... אני מקווה שעמדתי צפויה, בגלל שאתם יודעים עד כמה חשוב לשקיפות ותקינות הליכים ומניעת שחיתות ציבורית.
אוקיי, אז עוד מעט נרחיב על זה, אבל לפני כן, אלו כללי המשחק. יש קואליציה, זה בדיוק מה שהיא עושה, זאת המטרה, שגם כשהיא צרה, החברים בקואליציה מנסים להעביר כספים למה שיקר להם.
אין לי שום בעיה עם זה, יש לי בעיה, אני יכולה לבקר את זה שהקואליציה מעבירה כספים למקום שיקר לה, אבל זה בוודאי שההחלטה של רוב ומיעוט. אבל חלק מזה שאנחנו יודעים איזה כספים עוברים לאיפה, זה בגלל שעל ממשלה חלות חובות. ואם אתם תחשבו שהממשלה פועלת בצורה שהיא לא שוויונית, ומפלה אותך לרעה, לא שאני יודעת איפה אתה גר, אבל נניח, אז לפחות יהיה לך את המידע, ותוכל לפנות ולומר, הקריטריונים האלה הם קריטריונים לא אגונים, לא שוויוניים, הם פוגעים בי. מה שהממשלה עושה עם החטיבה להתיישבות, היא מייצרת לה מסלול, שהוא מסלול לא מסוכר, שלא חלים עליו הכללים שחלים על הממשלה, ששם הם יעשו מה בראש שלהם, מה שהם רוצים, בלי לגלות לנו מה קורה שם. אז את ההחלטה לאיפה עוברים הכספים, זה באמת רוב ומיעוט.
אבל לפחות כללים, שהציבור ידע.
של, בוודאי.
ומה הפרמטרים, ולאן הולך הכסף, מכרזים, וכמה כסף.
לא לתת למקורבים, לא לתת רק למי שאתה רוצה, מה שחל על משרד השיכון, צריך לחול על החטיבה להתיישבות. זה הכל.
אוקיי, אגב, יש רוב, אני מבין, יש גם חברים בקואליציה, וחבר כנסת גפני ואחרים שתומכים בעמדה הזו שלך בעניין.
אז בעניין הזה כנראה שלא בא לזה, זה לא בא לידי ביטוי בוועדת חוקה, כי כרגע הם מנצחים אותנו שם.
כן, אבל בוועדת הכספים, כשזה יגיע, כמו שאני מבין...
גפני צודק במובן הזה בוועדת כספים, בחלק גדול מהנושאים, שהוא אומר, תקבעו קריטריונים, שהם קריטריונים שעומדים במבחן, גם של הגינות וגם של תקינות וגם של ציבוריות.
חברת הכנסת ציפי לבני, המחנה הציוני, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו...